הספרנים, הפודקאסט של הספרייה הלאומית.
תור הזהב של הלהקות הצבאיות, תקופה אחת משמעותית במיוחד בת 7 שנים בלבד, שנמשכו ממלחמת ששת הימים ועד מלחמת יום כיפור. בתקופה זו הוקמו להקות חדשות, מספר הזמרים והנגנים בכל להקה גדל דרמטית, גיטרות בס וגיטרות חשמליות החליפו את האקורדיון והביאו סאונד מערבי חדש ומלהיב, חיילים בני 19 ו-20 הפכו לכוכבים בין לילה, ובחירי הבמאים והפזמונאים גויסו במטרה להפוך את הלהקות למקצועיות מאוד ולכאלו שהשירים שלהן נמצאים בראש מצעדי הפזמונים ומובילים את מחירות התקליטים בארץ. ברוכות וברוכים הבאים לעסקת הספרנים. אני ורד ליאון ירושלמי. אחרי שדיברנו בפרק הקודם על הטקסטים של שירי הלהקות הצבאיות, על המעורבות הרבה של הגנרלים בלהקות ובמעמדן הייחודי בתרבות הישראלית, בפרק הזה נבדוק איך אותן שנות תור הזהב משפיעות עד היום על המוזיקה הישראלית, הודות לזמרות, זמרים והרכבים, מוזיקליים מובילים וחשובים, ובהם שלמה ארצי, גידי גוב, ירדנה ארזי, שלום חנוך, דני סנדרסון, מירי אלוני, הם ועוד רבים אחרים בוגרי אותן להקות. שלום גיא מזיג.
שלום ורד, איזה כיף.
הרבה תארים יש לך, מוזיקאי, גיטריסט, מלחין, פזמונאי, זמר, כמובן, חבר להקת הדור בנים, אבל ייגמר לנו הזמן, אם נמשיך לתאר את כל העשייה שלך, ואנחנו הרי התכנסנו כאן בעיקר כדי לשמוע את התובנות שלך, כיוצר שכותב מוזיקה עכשווית, אבל מאוד מרפרף לעבר, וגם ללהקות הצבאיות של פעם. אז מה יש שם מבחינתך בשירים האלו של סוף שנות ה-60, תחילת ה-70?
אז קודם כל תודה על ההקדמה היפה הזאת, ורד. מה יש בסוף שנות ה-60 וה-70? אני חושב שהיה משהו שלי חסר באופן אישי היום, שזה יותר מוזיקה במיינסטרים, יותר מוזיקליות, יותר שימוש בחומרים לא בנאליים בתוך המוזיקה, חומרים יותר מפתיעים, חומרים יותר המכבדים את המאזין, בוא נגיד לזה, אבל שוב, זה, בוא נגיד את זה ככה, זו מנקודת המבט שלי. אני מחפש הפתעות במוזיקה ואיזשהו מינימום תחכום. או איזשהו ערך מוסף פשוט.
אתה מתכוון לטקסטים או ללחנים או לשילוב ביניהם?
השילוב ביניהם, כמובן שבראש ובראשונה הלחנים, שאיתם גם הטקסטים הלכו ולקחו כיוון אחר, שזה בסדר גמור, זה יופי.
אתה יודע מה, בוא נשמע רגע את אח איזה בוקר 72, שהוא שיר שהוא לגמרי בהשראת הלהקות, הוא גם מצולם על רקע הטנקים וחיילות מפזזות עם הרייש המתגלגלת.
בן אדם נהבט לצדדים, ראה מה רוכש מסביבנו חבר, גלי גלים הנראים באוויר, תדר נמוך כיאה, כאן במדבר הרחוק מכל עיר, אך איזה בוקר נאה. ואם נטייל אל קצה של קצה ושל שביל המוביל אל קצה של קצה, אזי נלגום דיבת גסם וקודש, אך איזה בוקר יפה.
מאיפה הגיע הרעיון לשיר הזה שהוא לגמרי רפרנס?
אז קודם כל, אייל אחי, הוא בא עם שיר סטייל החלוצים בעצם. אם הייתי יכול לנגן לך איזה חתיכה, אז הוא בא ממש עם לי 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 ממש, וככה בעצם הוא הציג לנו את הסקיצה. ובזמן שהיינו בחזרות על האלבום השלישי, כבר נותרנו, הדורבנים נותרו רק 4, והשיר היה לגמרי, יש עוד גרסה אגב, שנת 56. השיר היה לגמרי 56, ועכשיו היינו, אנחנו נמצאים בחדר חזרות, אני עם גיטרה חשמלית, רון עם טופים, זיגו עם גיטרה חשמלית, אייל עם בס חשמלית כמובן. ואנחנו רק נוגעים בשיר, כי אנחנו לא בטוחים בכלל שהוא ייכנס לאלבום, מה אפשר לעשות עם הדבר? ואמרנו, טוב, מקסימום נקליט אותו עם קלאסית, עם איזה משהו ישן. ואז תוך כדי ג'ימג'ום, אז תדעת, רון התחיל כזה לנגן משהו שהוא ספק מחזמר שיער, וספק את יודעת, כל מיני רפרנסים שאני יכול לתת בלי סוף מלהקות צבאיות. ואז כאילו נדלק לי הרעיון, אני זוכר שאני הייתי זה שדחף ואמרתי, חבר'ה, תהיו רגע חברים, ובואו רגע, הבטחו, בואו נעשה שיר בשתי גרסאות, כן, שתי גרסאות, 1.56 החלוצים הגיעו לארץ, ואחת זה, 1.72, כמובן שססי קשת מתארח גם בקליפ וגם בשירה.
שהוא עצמו בוגר להקה צבאית.
בדיוק, הוא הסמל המובהק לבוגרי להקות צבאיות, זמר נפלא כמובן, בלי קשר. וזה היה נפלא, זה היה דבר נפלא, והלחן הוא כל כך... הוא כל כך סוף שנות ה-60 ותחילת ה-70, שהטקסט אגב מדבר על מסיבת טרנס, כאילו כדי קצת לעקוץ את התקופה שאנחנו חיים בה, הוא מדבר על מסיבה ועל לקחת סמים פסיכדליים ו...
שזה לא בדיוק התקופה...
בדיוק, איך שני הדברים האלה מסתדרים ביחד, את יודעת, זה...
אבל אני רוצה כן לדבר איתך על הנושא של טקסטים, כי היום יש תחושה שבאמת הרבה מאוד שירים, אתה יודע, זה סביב ה... אני והעולם הפנימי שלי, ונפרדתי, ולמה היא עוזבת אותי, וכאלה דברים, והתחושה שהטקסטים פעם הלחן בוודאות, גם נדבר לך ככה על הכלים שנכנסו, אבל גם הטקסטים היו אחרים, ואתה בכתיבה שלך, גם באלבומים האחרונים, אתה כאילו, שוב, אתה הולך אחורה עם הטקסטים, זה מה? זה בשביל לבדל את עצמך, זה...
לא, זה מה שמרגיש לי נכון, וגם מעבר לזה, אני מזהה את ההליכים, ואני יכול לתאר לך פה בקלות את התהליכים הפשוטים והטבעיים שקרו. מה שקרה אז, המוזיקה אז הייתה יותר אנחנו, הייתה יותר כולנו, נכון שמקורה באיזושהי התגייסות, נכון? הייתה הרבה מוזיקה, היא קצת מגויסת, נכון? אבל לא נראה שזה הזיק, לא נראה שזה עשה כזה נזק.
הייתה מגויסת בהסכמה, ברצון.
כן, בהסכמה, בואו נבנה פה משהו.
כן.
וההשתקפות של החברה הייתה ברורה, ואת יודעת, אי אפשר היה לפספס את זה, שהחברה הייתה גם מגובשת יותר, לא משנה אם אתה חרדי, או שלא משנה אם אתה חילוני, או שאתה אשכנזי, אז יש, איך אמרו בקזבלן, כולנו יהודים, כן. מה שנקרא, שזה דבר של איך היא תשאירי אותו היום. אבל... אבל והיום הביטויים של החברה, למשל אני אתן לך את דוגמת הקלה, איזה יפה אני, איזה שווה אני,
כן, לגמרי,
ששימי לב איזה יופי, שזה ביטוי מיקרו-קוסמי של המקרו, שהוא המוזיקה הזאת של כל הפופ החדש, של אני, איזה יפה אני, איזה שווה אני פנטרה, אני הכי מדהימה בעולם, ה-B2B, והנה הדבר הזה שוב מתבטא. זאת אומרת, אני מבין ואני לוקח, אני, יש עליי איזשהו איזושהי אחריות שאני שם על עצמי, ואיזושהי הבנה שמוזיקה היא איזשהו, איך נקרא לזה, מחולל כלשהו, אני לא יודע באיזו עוצמה, אבל כן מחולל יש איזה צוויון שמתחולל ממנה.
תשמע, השיר אנחנו, אני יכולה להגיד לך, לפחות ברמה האישית, זה שיר שאותי מרגש ממש, עד כדי צמרמורת.
קודם כל כבוד גדול ונפלא.
וכשאתה מוסיף לזה את הקליפ, שאתה רואה את הדגל ישראל, איך הוא מתחיל ככה, אתה יודע...
לאט לאט.
להיפרד, להיפרם, להתנתק אחד מהשני, אז זה בכלל, אתה יודע, זה עוד יותר מעצים את הרגש.
מאוד עצוב, כן. ככה הוא גם נכתב גם, הוא נכתב מתוך לשבת בצד. עכשיו, אני משתדל לא להתעסק בפוליטיקה, לא בגלל שאין לי דעה על כל דבר, אבל בגלל שאני... המטרה שלי היא יותר לאחד, ואני יודע שכל דבר שאני אעשה, כל דבר שאני אומר, יפגע במטרה הזו. ואני זוכר שבצוק איתן, אי אפשר היה להסתכל ברשתות החברתיות, זה היה אסון. חברים שלי מהצד הזה, והחברים שלי מהצד הזה, ואני מכיר כמה, יש לי גם חברים שהם דוסים, ויש לי חברים שהם חבדניקים, ויש לי חברים שהם חילוניים גמורים ואתאיסטים. וכולם חברים שלי. למה אתם צריכים להתקוטט? מי שאומר את זה שיעשה לי unfriend, זה כאילו היה אסון, אסון. את רואה שם ביטויים, אני מדבר איתך על חברים שלי, אני מכיר את כל הצדדים. דברים פשוט איומים ונוראים, ואמרתי כזה, מה זה, זה חברה, אני לא יודע אם זה אנחנו, כאילו זה, מי מסדר את הדבר הזה? זה כאילו מישהו זר התחיל כזה לסכסך, ואמרתי לעצמי, ואז היה לי איזה חלום, סליחה, לא אמרתי, הלחן הזה נולד, בשעה שאני איזה, היה צוק איתן, אף אחד מתעשיית המוזיקה לא עובד, ואני בבית, עובד, חצי שנה, יש לי כאילו, משלמים לי, והכל סבב, כאילו זכיתי, ואני עובד על אריקה, על מופע שנה למותו של אריקה איינשטיין, ואני מתזמר את כל, גם הרכבתי תזמורת, וגם אני מבצע את כל התזמורים, זה אומר, להיכנס לכל ה... אני נכנס בעצם לכל השירים של אריק, בעצם לפסקול של מדינת ישראל, עד רמת האטום. ובאחד הסשנים כזה, איפשהו בלילה, וקצת אחר כך יום למחרת בבוקר, עולה לי הלחן של אנחנו, ואני אומר עצמי, וואו, איזה לחן מדהים, אבל כאילו זה הכי, מה, אני רואה פה את תזמורת רשות השידור עם זיקו גרציאני, אני, מה כותבים לדבר כזה? ואכן רק 4 שנים אחרי זה, הסתכלתי לאמת בעיניים ואמרתי, אוקיי, זה נכתב אחרי איזשהו חלום, שבו כזה המדינה מתפרקת. בעקבות כל החוויות שלי היומיומיות שאני עובד, אנשים סופר מתוסכלים כי הם לא עובדים וזה, וכל אחד יורד על השני ומקלל, ובאמת רמת שיח נמוכה מאוד וקשה מאוד. ואז היה לי איזה חלום שזהו, המדינה נסגרת וצריך לטוס, צריך לעזוב. ואז הבנתי שאני צריך להקדיש את הטקסט לדבר הזה, וזה גם הדבר הכי נכון ללחן, כנראה זו האמת, אבל לפעמים לוקח זמן עד שאתה אומר לעצמך את האמת, כי אתה קצת רוצה לברוח.
היי, מי יהיה פה ביום שאחרי סוף החלום ושיבו הכה מה שהיה
קצת משהו יאיר רוזנבלומי מאוד, בלחן
אז,
הזה.
אז לא, סליחה שלא המשכתי וזה, זה מאוד מאוד בא. הלחן הזה הוא בא מאוד את יודעת, מהאזורים של יאיר רוזנבלום, שיר לשלום, שזה כן להקה צבאית, אבל למשל לילה, איך קוראים לזה?
ליל חנייה.
הוא רק של יוצאי הלהקות, נגיד אפרים וזה.
זה פחות או יותר באותו אזור.
בדיוק, זה אותו ריאלם, מה שנקרא. אז אני רואה את זה המשך ישיר. אז זה ממש, 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 זו הייתה החשיבה, זו הייתה המחשבה.
תגיד רגע, כמוזיקאי, איפה יאיר רוזנבלום, הרי עד יאיר רוזנבלום היה לנו את כל המלחינים, אתה יודע, אלה ש...
סשה ארגוב,
כן. משה וילנסקי, דוד זהבי, מאיר נוי, כולם אגב נולדו גם במזרח אירופה, אז בדיוק. אתה יודע, אז מאוד הושפעו מהמוזיקה הרוסית.
נכון, הביאו את הרוסית, גם, אגב, גם, טוב, אני אדבר על זה אחר כך, אבל גם... הביאו לפה, כאילו, הם פירשו את הלבנט בצורה מאוד מאוד מעיני...
במוזיקה הכביכול,
כן, שושנה דמארי וכל מיני דברים, את שומעת שם כל מיני דברים שהם לאו דווקא...
מפוחיות מלוות את הצד התימני.
בדיוק, זה נפלא, זה נפלא.
אז איפה כן אתה יכול לשים ככה את האצבע על המקום שבו יאיר רוזנבלום באמת ככה עשה את השינוי?
זהו, זה בדיוק, זה דבר שהוא מאוד מאוד אופייני ליאיר רוזנבלום. הוא לקח בעצם הוא לקח קצת, הוא יצק מעט מכל הסשה ארגובים והחבר'ה שקדמו לו, הרבה הרמוניה והרבה איזשהו שעה רוח ותחכום מוזיקלי, והוא יצק את זה לתוך עולם שהוא כולו רוק אנד רול, רוצה להיות קצת יותר ביטלס, קצת יותר רוק אנד רול, קצת יותר פרוע, אבל נשאר עדיין בתוך הוא עדיין נשאר במסגרת הלהקה הצבאית, שאת יכולה לשמוע פתאום את דני סנדרסון מנגן גיטרה בסאונד של ג'ימי הנדריקס, שזה הכי לא להקה צבאית, אבל הטקסט, משהו עדיין בעיבוד, מאוד שומר איזה togetherness, כן, זה עוטף את ה... גם אם סנדרסון עכשיו עושה איזה סולו הנדריקס, אז משהו מסביב נורא 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 עוטף את זה ואומר, בסדר, זה אנחנו, זה בסדר, אנחנו לא מתפזרים עכשיו, אנחנו פה ואנחנו מכילים גם את הדבר הזה, אבל זה... אנחנו בתוך המסגרת. איכשהו הצליח לעשות את זה, ואני לא מדבר בכלל על זה שהלחנים שלו מדהימים, והוא... באמת, אני מעריץ אותו מוזיקלית, כן? אבל הוא הצליח איכשהו לעשות את זה. אני לא יודע איך, אולי... נסיבות.
כן. אני מניחה שיש לזה גם אולי הקשר של התקופה, כי בסופו של דבר אנחנו מדברים סוף שנות ה-60, אתה יודע, כל הסיפור הזה של... מלחמת וייטנאם, וודסטוק, שיער, כל
בדיוק.
הכניסה הזאת של...
כן, הם ממש הרגישו שהם צריכים לבטא את זה גם, כי הנוער נמצא שם. אז אי אפשר להמשיך לשיר סובי ממדרה.
צריך רק להגיד, אנחנו מדברים על הכישרון הענק של רוזנבלום, אבל אי אפשר לדבר עליו בלי להזכיר גם את הצד הקצת פחות כן. חיובי באישיות שלו. אני מתכוונת לשמות הקשות שהיו נגדו, גם בהיבט של התאמרות בחיילים, אלימות מילולית קשה. היום היינו מכניסים את זה תחת מיטו. כן. ניצול המורות שלו נגד חיילות, זה כמובן לא היה עובר היום. ואתם אגב, זה מביא אותי לסדרה, שעכשיו נדבר עליה קצת, מי שמע על חווה ונוות, שאתם גם עוסקים בהיבט הזה של יאיר רוזנבלום. אז... איך כותבים באמת, איך נכנסים לאווירה של אתה בעצם מה שהיית צריך לעשות זה לכתוב ממש שירים ולהיכנס אתה עצמך, ליטרלי, לתוך שנות ה-50 וה-60. איך עושים את זה?
קודם כל צריך לאהוב את זה, ואני באמת אוהב את זה. כמו שאני שומע דברים שיצאו אתמול, את יודעת, ממש, אלבומים שיצאו אתמול, אני שומע, אני, ככה אני גם אוהב לשמוע דברים מה-50s וה-60s וה-70s כמובן. ואני חי את זה. אני יכול להגיד לך שהפזמון לשיר הנושא ארץ ערבה, הפזמון, הלחנתי אותו באוטו ביציאה מהפגישה. הייתי בפגישה, עכשיו קודם כל חייב לומר, הטיפול הנפלא של הבנות של גלית ונועה שכתבו את הסדרה, זה טיפול נפלא בכל הדברים האלה שלא טופלו, כמו מה שדיברנו על יאיר, וכמו כל מיני, הרבה, איך אומרים, אי צדק שנעשה אז, וזה יופי של מבט. ואני ישבתי שם בפגישה איתם, ועם גורי שהוא הבימאי, ועם עוד כמה חבר'ה מטדי, ומדברים, ואני לגמרי, אני מסבירים לי, ואני לגמרי שם, אני כבר מרגיש שאני לגמרי שם, ומסבירים לי גם על השיר שהוא של הסולנית, שנעמי שמר כתבה לה כביכול. ואני פשוט מקבל את הדבר הזה, ואני אומר, אוקיי, איך זה נשמע? עכשיו, שוב, זה לא היה עובד אם אני לא הייתי מכיר ממש כמעט את הכל, ויודע לנגן את הכל, וכבר ניתחתי את הכל, וכבר עשיתי ריברס אינג'ינירינג לכל שיר שיצא, אז איך אומרים, זה כבר בסיסטם שלי. אם את תגידי לי עכשיו לעשות שיר כמו משהו שאני נורא 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 אוהב, אז בגלל שאני כבר, בגלל שזה מה שאני אוהב לעשות, אני אוהב לקחת, לנתח, להבין למה, איך עשו את זה, איך, מה הרכיבו פה. אני פשוט יכול לבנות כזה, סתם בעיני רוחי, בראש שלי, מיד. כאילו, אז ממש הפזמון נכתב ביציאה מהפגישה הזו. ישר היה פזמון כבר. באוטו כבר הקלטתי אותו, וכולל שאחר כך הקלטתי כזה גם את ההרמון של הזה בפה, כאילו הכל בפה, ואז הגעתי הביתה ומהר מאוד עשיתי איזה ליווי כמו שצריך. זהו, אני חושב שזה פשוט מאהבה, בגלל שאני באמת צורך מוזיקה, זו תקופה שהיה בה מלא מוזיקה, אז כאילו, את יודעת, אני בערגה כל הזמן.
אז בואו נשמע רגע את ארץ ערבה, לטובת מי שלא מכיר. מעל הרי
Oh,
שמעת את ארץ ערבה, שמעת שיר טייפקאסט של שיר להקה צבאית. אז השאלה אם הייתה באמת אולי איזושהי נוסחה של ככה מלחינים, זה האקורדים ששמים כבסיס של כתיבה בדיוק, של שיר זה, של להקה צבאית, כי...
זה לא בדיוק, זה לא בדיוק נוסחה, אבל יש פאטרנים ש... שאת יכולה, זה כמו שיש היום זרמים גדולים מאוד של מדענים שמדברים על הפאטרנים שיוצרים את הטבע, נכון? אומרים, מראים לך חילזון ומראים לך זה ואומרים, ומראים לך שזה אותו. אז ככה זה גם במוזיקה, הרבה פעמים הפונקציונליות, נגיד, אתה עושה עכשיו שיר סולו לזמרת, כמו על כפיו יביא למשל, שהוא גם אגב, אחד הרפרנסים. אז הוא נשמע קצת אחרת, נכון? הוא נשמע, הוא לא כמו הלהקה, שזה... הלהקה זה משהו שהוא הרבה יותר togetherness והרבה יותר projecting איזושהי אחדות ועוצמה ואיזושהי רוח נעורי, אבל מאגד בתוכו הרבה 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 ערכים של מדינה בהקמתה, והסולו הוא משהו הרבה יותר נוגה. אז כאילו, אז כן, לקחתי איזשהו משהו נורא 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 בסיסי ויצאתי ממנו, זאת אומרת, זה לא עכשיו, זה לא הרמוניות קיץ' 100%, אלא זה כן, ואז יש משם כל מיני יציאות, כמו שהם היו עושים, וזה מה שהם היו עושים, הם היו הולכים על הקיץ', אבל הם לא יכלו להרגיש עם עצמם טוב, אם הם היו הולכים 100% על קיץ', אז הם תמיד הכניסו את המוזיקליות שלהם ואת ההפתעות, ובצורה שלא תפריע לזמרת לבטא את עצמה, וזה, אז כאילו יש פה משחק כזה של קיץ' עם הפתעות קלות, ולהוציא את הזמרת סופר מרגשת וסופר, הנה, לא סתם היא יצאה מהלהקה והיא סולנית עכשיו. זה כזה מלא חשיבה של התקופה.
וגם אי אפשר לדבר על שירי הלהקות, בוודאי אלה שבין שתי המלחמות, בלי להתייחס לפאתוס, לאומנות המגויסת. דיברנו אז על הטקסטים שמפארים את החיילים, את הצבא. בוא נשמע רגע את הזמר שבטנק.
הזמר שבטנק ינצח, יעבור הוא בסדון הזהב, שיר יונר לשירו אז פוסע, מבשר את סופו של הקרב.
מה עבר לך בראש כשכתבת אותו?
מצחיק, כן.
כן, כי יש איזשהו קטע של... הפער בין ההומור, הציניות והפאטוס, זה משהו שהוא...
אני מת על השיר הזה, כאילו, אני כל כך אוהב את ה... זה מצדיק את המילה play באנגלית, כאילו, זה ממש משחק. אולי אפילו אני אדגים. יש מצב... אז יש מצב שאתה זורק לי את הגיטרה? מקצוען. תודה רבה. כאילו, המחשבה הזאת, אגב, שזה דבר שמופיע גם באח איזה בוקר, יש איזה משהו נורא חלוצי, את יודעת, הייתי רואה הרבה ייחודים של להקת הנחל לדורותיה, את יודעת כזה, ותמיד הם מתכנסים בסוף ושרים את... את יודעת, איזה שיר שהוא, את מבינה שהוא משנת 50 ו... אני מיד שוכח אותו, מיד אחרי שאני שומע אותו, כי הוא כל כך... הוא כל כך לא מתאים.
של פעם, נאיבי, ארץ ישראל הישנה.
לא, לבד שהוא הנאיבי, הוא כמעט ואין בו, את יודעת, אני אוהב מוזיקה יותר, אבל הוא פחות עם מוזיקה, הוא יותר עם... הוא יותר עם איזושהי alertness צבאית. כזה...
בוא, היה להם...
אז כזה, אז...
היה להם רק אקורדיון ומפוחית.
בדיוק, זה טרום התרנגולים, ממש כזה.
לגמרי.
ואני תמיד זוכר, אז כזה אמרתי, אוקיי, צריך משהו כזה, אבל לא ללכת עכשיו עד חומה ומגדל, את יודעת, יש לנו מים ולא יודע מה, ולחם לאכול, אלא יותר כזה שיר ניצחון, כמו אלף שיר לצפון, נגיד. אז התחלתי להשתעשע כזה, את יודעת, עם, סליחה, כל מיני... אז אמר שבטנק ינצח. זה נורא איגל בשני בהתחלה. זה ואז שהבנות נכנסות, זה גם הייתה אז, היה מאוד סטריאוטיפי, נכון? בזמנו של הבנות שרות מאוד מאוד גבוה פתאום, ואז לא 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 לא, וזה כאילו אבל פניך נערי, זה כזה באזור הזה שהזמרת חייבת לשיר גבוה, כי היא אישה והיא ענוגה וזה, והכל נורא ברור ומסודר. אז לא יודע, הרגשתי שזה...
שאתה לא צוחק עליהם, אלא שאתה עושה את זה בסוג של...
אני מיודד עם זה מאוד, בוא נגיד ככה. זה גם מצחיק, יש פה מקום שהוא קצת מצחיק, אבל זה לא באמת, זה לא 100% סטירה, אלא יש פה, יש כאן השתתפות.
הדרים יצאו הבעלי, ואני איתם לבדי, נגן נגן חלילי לעדי, צהל העדר כל עוד יעלה בידי.
דיברנו קודם קצת ככה על המוזיקה המזרחית שהם ניסו להכניס.
כן, זה מצחיק
מאוד.
גם
מה שאנחנו מדברים, אבל זה היה... כי מצד אחד היו חיילים, אתה יודע, הייתה אכן משושנה דמרי ויגאל בשן, אופירה גלוסקה, מנחם עיני, לא שלא היה ייצוג לזה בלהקות.
בהחלט, בהחלט.
אבל השירים, מה שהיום אנחנו קוראים מוזיקה מזרחית, זה היה כזה קצת סוג של בלוף, לא?
כן, זה היה סוג של... אבל את יודעת מה? אני מעריך את המחווה, כאילו. הם לא יכלו באמת, הם פשוט נתנו להם את המנדט. להיות המלחינים, אתם המלחינים, אבל למעשה אין להם את התוכן התרבותי כדי לכתוב, או, את יודעת, את הרקע, לא היה להם את הפולקלור. נגיד, היום, ממרום גילי, אני מבין את כל הדברים האלה, כמו... שומעת, יש פה רבע טון. אז כאילו, זה דבר שלא לא יעלה על הדעת, כי סשה ארגוב, נגיד על פסנתר. אין שום אופציה להביא רבע טון בתוך פסנתר. ומצד שני...
הוא ייצב לנו את שושנה דמרי,
אז... מצד שני, אני אומר איזה יופי, שהוא אמר, חבר'ה, אנחנו בלבנט, בוא אני אביא את הטייק שלי על הלבנט. כן, לא התעלמו מזה. אז אני אומר, זה נחמד מצד אחד לראות שזה דרך הפילטר הרוסי-מזרח אירופי. מצד שני... זה היה מאוד מאוד משעשע, כי בעצם זה גרם לזה שכל עדות המזרח המשיכו בשלהם לשמוע פריד וכל מיני אום קולטום, כי לא היה להם למעשה מענה מספק כביכול.
אני לא יודע, תגיד אתה, אני חושבת שהלהקות הצבאיות היום, במבט אחורה, בסוף שיקפו איזשהו סוג של מוזיקה די מצומצמת, עם כל הכישרון האדיר של יאי רוזנבלום ונומי שמר וכל שאר המלחינים, בסוף זו סוגה, אתה יודע,
יכול להיות,
מסוימת, יכול להיות, מצומצמת.
יכול להיות שאנחנו מרגישים את זה רק היום, יכול להיות שאז...
כי לא היה אז דיסקו איזה... ולא היה כל
נכון,
מיני דברים שגם...
יכול להיות שאז הרגיש כמו איזו מניפה מאוד רחבה, מה שנקרא בר סלטים עשיר, את יודעת, כזה של הרבה דברים.
אבל ממבט היום, 60 אחור.
ממבט היום, כן, אז כן, באמת זה איזושהי חממה, נכון? חממה שממנה יצאו זנים קרובים, לא כאלה רחוקים בתפוצתם, את יודעת, כאילו, מאותו אזור. אבל עדיין הניסיון, את יודעת, צריך להעריך על הניסיון.
גם באמת... הביאו אומנים שעד היום נוכחים כאן,
נכון,
אתה יודע.
נכון, נכון.
חשובים, רלוונטיים. האימפקט, כן, ההשפעה עדיין קורית. יש לך גם מעורבות בהפקה של מופעי קאברים לאומנים מהעבר, בדורבנים, עשיתם הרבה מאוד קאברים לקברת, נכון. אתה בעצמך השתתפת במופע האיחוד. מה יש בהם? מה יש בהם באומנים הוותיקים האלה, שאנחנו כל כך אוהבים אותם, או שאולי תגיד לי שזה סתם איזושהי נוסטלגיה טבעית שיש לכולנו.
קודם כל, את צודקת מאוד.
היכולת הזאת, הרצון הזה להתרפק על העבר.
קודם כל, את צודקת. יש את הנוסטלגיה, והיא תמיד נמצא. אני רואה אותה גם אצלי, אני רואה אותה, אני, נגיד, אני יכול לראות שיר אצלי, שיר שאני מוציא באלבום שלי, והוא סופר פופולרי, והוא אפילו מקבל יותר צפיות, אבל כשאנשים מדברים פתאום על הדורבנים ועל האלבום הראשון, יש איזה... את יודעת, איזה דוק של נוסטלגיה, כאילו מתלווה לזה. והייתי שם בהופעה, והייתי כל כך צעירה, והייתי צעיר, והייתי זה. אז כן, יש את הדבר הזה, אבל יש גם איזושהי ייחוד שמה לעשות, באמת, באמת, אין היום. אני לא אומר את זה כאיזה נביא זעם, אני אומר את זה כאדם שמנסה להיות אובייקטיבי. אז פעם היו קודם כל מלחינים הרבה יותר קרובים לאמת ולאומנות, ואז בודקים איך למכור את זה. היום קודם כל בודקים איך
זה יעבור בטיקטוק.
איך זה יעבור בטיקטוק ואיך אני מוכר את זה הכי טוב, ואולי נשתמש גם במוזיקה. כלומר, בלי להיות בוטה מדי, יש היום סרסור במוזיקה למען מטרות כלכליות, ואני משתדל להתרחק מזה. אני לא יודע, אני באופן אישי, אבל אני אומר, אולי זה גם מה שעובד עליי, שאני מקשיב לאמנים האלה, ואני אומר, איזה יופי, איזה יופי של שיר, יוני רכטר, הטור מצחך, יוני רכטר, התעוררות. זה לא נשמע לרגע כאילו מישהו אומר, אני אעשה פה קופה. לא, זה רחוק מזה מאוד.
זה לגמרי מצרופה.
ולכן יש געגוע לתקופה הזאת, שלא, כי אנשים לא טיפשים, את יודעת, זה נראה כאילו אנחנו הולכים ונהיים פחות חכמים, אבל בעצם אנחנו נכנעים אולי באיזשהו מקום לצורך הזה של ה-deliver fast, ואל תחשוב יותר מדי, פשוט תראה את זה החוצה. לא יודע, אני מקווה שכל מיני כלים יעזרו לנו לעשות דברים הרבה יותר איכותיים בתוך הנושן הזה של deliver fast, כן? כי זה הרבה פעמים יוצאים דברים שהם לא כל כך, את יודעת, אי אפשר, פויקה צריך יום שלם כדי להתבשל, זה לא אותו טעם, אם זה לא מיקרו, מבינה מה אני אומר?
לגמרי.
זה עולם אחר.
זאת אומרת, לא צריך לחזור במנהרת הזמן, אחורה, אתה זוכרת אז, הסדרה הזאת, של טוני ודרג,
דג וטוני.
קודם, אוקיי, דג וטוני.
או הפוך, לא משנה, את יודעת.
לא משנה, היו כזה הולכים אחורה, אתה אומר, אז לא צריך.
פתיח מעולה אגב היה לזה. אבל כן, את צודקת, לא צריך ללכת אחורה, צריך כאילו לשנות את ה... צריך כאילו לחשוב על זה שזה נשאר לנצח, ולחשוב על זה כעל מה שנשאר לנצח, ופחות לחשוב על זה כעל... זה יניע לי את השלושה חודשים הקרובים בהופעות, כאילו, פחות ככה.
זה כנראה באמת הסיבה שהלהקות, השירים האלה, הם נשמע כאילו... הכל הישראלי, נכסה צאן ברזל, אבל זה כל כך נכון.
זה נכון, כאילו היינו... כל כך הרבה כבוד נתן, אני זוכר, אני זכיתי לעשות את הפסקול של המדינה, שזה מופע 70 שנה לישראל, מטעם הממשלה, ממש, אני הפקתי את זה, והיו שתי תזמורות, תזמורת קלאסית, וזה תזמורת ברשב, ותזמורת אנדלוסית, וכל אומני ישראל, והלהקה הענקית, ואיזה כבוד ואיזה נמבר גדול היה לשירי הלהקות הצבאיות, ועשינו מחרוזת כזאת גדולה, שניסינו להכניס כמה שיותר, בכל זאת זה מופע אחד. אבל אי אפשר היה לעבור מופע כזה, בלי לשים רגל ממש ממש, יודעת, על הלהקות הצבאיות. זה סופר, זה כוכב עם כוח משיכה עצום, כאילו, על כל התרבות פה. ואחר כך היא, מיד אחרי זה היה דני סנדרסון, עשה עוד נאמבר שהוא ישר הגיע משם, זה כאילו...
טוב, כל להקת כוורת, רוב להקת כוורת, אם יוצא להקת הנחל.
אפילו קלפטר היה בלהקה צבאית שהוא לא... זה, וגם רכטר היה בשריון. זאת אומרת, הם הגיעו, אז גם אם הם לא היו בנחל, הם היו בלהקה צבאית.
כן.
אז... בקצור, זה דבר חשוב. לא מדבר רק על כוורת, כן? בכל התעשייה יצאה מהצבא.
שלמה ארצי, ירדנה ארזי, מירי
אלוני. כולם, כן, הנה, שלמה ארצי עד היום. מירי אלוני, אחר כך אחרית הימים, רוק אנד רול. שלום חנוך לדעתי.
שלום חנוך גם היה, נכון?
הוא ואלי מגן, וזה היה להם איזה טריו. גם, זה הכל, כל מה שאנחנו מכירים היום, כל הגדולים יצאו משם.
אז ממש היה לי לעונג לשוחח את חגי נזיק.
סופר עונג, איזה כיף, ורד, תודה רבה שהרחתם אותי.
תודה שוב לדוקטור מרדכי נאור מהפרק הראשון על הלהקות הצבאיות, וזו ההזדמנות לציין שארכיון יאיר רוזנבלום שמור בספרייה הלאומית, ואפשר לראות ולהתרשם מהיצירה כל כך פוריה וחשובה שלו באתר הספרייה. אנחנו נפרדים על רקע אחד השירים הכי יפים שלו, מיקה בוי אל ביתי, שרוזנבלום כתב והלחין ב-1971 למי שהייתה אז חברתו, מיקה מרידור, לימים אשתו של יגאל בשן המנוח. את השיר מבצע אפרים שמיר, שהקליט אותו בעת שהיה חבר בלהקת הנחל, בליווי הגיטרה של דני סנדרסון. תודה גם לרז חסון, קיפוד הפקות, שגם את הפרק הזה הקליט והפיק. אני ורד ליאון ירושלמי, ואתם מוזמנים לשמוע את כל פרקי הסקט הספרנים בכל יישומוני ההסקטים,
ובפלטפורמות הדיגיטליות של הספרייה הלאומית. אתם גם מוזמנים להירשם באפליקציות הפודקאסטים של ספוטיפיי, גוגל ואפל, לדרג אותנו ולקבל עדכונים על פרקים חדשים. להתראות!
עשי בו כי...